ממסכת ראש השנה דף למד. דף למד במשנה. כן? דף למד עמוד א', במשנה. אנחנו במשניות שעוסקת מה? האם אתה רוצה? כן, אנחנו עוסקים במשניות שמתארות את התקנות של רבן יוחנן בן זכאי בעקבות החורבן. בסדר. דף למד עמוד א', לכבוד עם ישראל, במסכת ראש השנה. בראשונה, היה הלולב ניטל במקדש שבעה לארבע, ובמדינה יום אחד. כן, יום הראשון. הרי כתוב כך, ולקחתם לכם ביום הראשון ענף עצבות, פרי עץ הדר וכפות תמרים, ענף עצבות וערבי נחל. כתוב ביום הראשון צריך לקחת. הלקיחה זה הנטילה, מה שאנחנו עושים נטילת לולב זה מה שכתוב בתורה, ולקחתם, להריד, זה נקרא לקחת. וכתוב בהמשך, הוסמכתם בפני השם אלוהיכם שבעת ימים. זה הוסמכתם בארבעת המינים האלה לפני השם, דווקא במקדש, שבעת ימים. וכאן זה המקור בעצם. במקור, הלולב ניטל ביום הראשון בלבד במדינה, ובמקדש שבעת ימים. מה קורה עם יום ראשון של סוכות חל בשבת? היום לא נוטלים, אבל ייתכן שבימי קדם כן נטלו, לפני שגזרו את הגזר.
אז לא פחדו מלטלטל, זה הכל?
כן, לא חששו.
זה
הסימן. השאלה היא ככה, אפשר להבין שבשאר הימים, כיוון שהנטילה היא מדרבנן, אז בשבת אנחנו דוחים את הנטילה. כן? אבל ביום הראשון, גם במדינה זה מדאורייתא. אז יותר קשה ליטול, לגזור גזרה כזאת. אבל טוב, אני בכל זאת, כן נגזר.
הטלטול זה עוד מתקופת...
איסור, הוצאת 400 ברשות הרבים, זה איסור דאורייתא. זה משה גילה לנו. טוב, בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהה שלום לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. וזה מה שאנחנו עושים. האמת היא שאנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו נטולים רק שישה.
ביום האחרון
לא, כשזה יש שבת תמיד בסוגות. כן, אבל רואים כאן מהמשנה שזה לא ככה. משנה שלום, רואים במשנה שבימי רבן יוחנן בן זכאי עוד לא נגזרה הגזרה, ולכן היו נוטלים את הלולב שבעה. כן, זה
בסדר. בזמן יש מקורות שאומרים שיש סיגרת שמצאו שהוא ביקש,
הוא דורש ארבעת המינים מאנשי עין גדי.
נכון, למלחמה.
לא למלחמה, ללוחמים.
ללוחמים?
כן, הוא אומר, יש הלוחמים שלי עוד מעט חג הסוכות, תביאו סטים של ארבעת המינים.
ואותם כבר כל השבוע קיימו את המצווה?
בוודאי, הרי מרד בר כוכבא
אחרי
רבן יוחנן בן זכאי, 50 או 60 שנה אחר כך. כן? המקדש חרב בשנת 70, נגיד לפי ההיסטוריונים. המקדש חרב בשנת 70, מרד בר כוכבא 135. ההפרש 65 שנה. לפי חז"ל, המקדש חרב בשנת 68, לא 70, ומרד בר כוכבא היה 52 שנה אחר כך, לא 65. טוב, אם מפרשים כאלה, אנחנו יכולים עוד איכשהו להסתדר. כן.
לא שייך, אבל האם לא היה בר כוכבא, מה שרבי יוחנן בן זכאי עשה ביבנה, היה מקבל אותו המשקל במשך הדורות?
ייתכן. אם לא היה מרד, אם המרד היה נכשל, או לא היה מרד? אם המרד
לא היה מרד.
בכלל לא היה מרד. אבל ודאי שאתה מקבל פחות תוקף. סך הכל, אז עם ישראל לא היה הולך ומדלדל. המרד הציל אותם. אמנם היה טראומטי, כי הוא נכשל. מצד שני, הוא חיזק את הזהות היהודית לדורותיו. זה כן. היה ויכוח שלם בין הרכבי, יושפת הרכבי, וישראל אלדד, מסביב למרד. הם כתבו כל אחד ספר. יושפת הרכבי אמר שמרד בר כוכבא היה קטסטרופה. וישראל אלדד אמר שההפך, בלי מרד בר כוכבא הייתה קטסטרופה. כתבו על זה במוסד, בהוצאת מוסד בן ליר. על כל פנים, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, ושיהיה יום הנף כולו אסור. אז יום הנף קודם כל אתה שומע, כולו אסור, כאילו שאתה יודע מה זה יום הנף.
לא, אני לא יודע מה זה.
יש מצווה בתורה ב-16 בניסן להניף את העומר, נכון? נכון. משעה שמניפים את העומר במקדש החדש מותר, נכון?
מזל, אתה יכול להגיד מה זה להניף את העומר במקדש?
כן, ב-16 בניסן בלילה, כלומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח, כלומר בלילה הקודם עשו ליל הסדר, עכשיו בלילה השני, כיוון שאנחנו לא בחוץ לארץ, לא עושים סדר שני, הולכים אל השדות ליד ירושלים עם מגל וקוצרים עומר אחד.
כן, זה מה שאומרים הרי ביום הראשון של עומר.
נכון, וזה מתחילה גם ספירת העומר.
אז זה לא הנפה.
רגע, קוצרים. וקצרתם את קצירה. עכשיו, למחרת בבוקר לוקחים את העומר הזה שנקצר בלילה, תוכנים אותו, מניפים אותו, קולים, לא תוכנים, סליחה, קולים אותו ככלי וחרמל באבוב מיוחד, ואת זה, כן, כן, את החיטה, לא, זה לא חיטה, שעורה, כן, קוצרים שעורה, עומר שעורים, ומביאים אותו אל המקדש ומניפים אותו על גבי המזבח.
מה זה מניפים?
זה כמו שאתה עושה עם הלולב, כן, מוליך ומביא, מעלה ומוריד.
מעל המזבח, המזבח 5 מטר,
או שזה מזבח אחר? לא, זה לפני המזבח הזה, לפני
השריקה.
איזה מזבח?
לא. אתה עושה את זה בעזרה, יש העזרה. בעזרה יש לך מזבח, אתה לא עושה שום דבר למזבח. אתה עומד בעזרה מול ההיכל. ואתה לוקח את העומר הזה שקצרת אתמול, ואתה עושה פעולה כזאת, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. טוב, זה בדיוק כמו בלולב המקורי, וכמו שגם היו עושים במסועות של ראש השנה. היו מסעים מסועות, נכון? היו מדליקים עצים, וכדי להבהב היו עושים ככה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. בסדר?
זה על המזבח של אדם?
לא, זה לא על המזבח, זה בעזרה. על רצפת העזרה אתה עושה. אחרי זה אתה מקריב את העומר הזה על המזבח. מה? יש כהן שמעלה את זה בכבש, ושם הוא שורף את זה. בסדר?
למה אומרים הלולב להניף את הלולב? למה אומרים להניף
את הלולב? למה אומרים ליטול? כי המצווה היא ליטול. ברגע שאתה הרמת את הלולב, קיימת את המצווה. לכן, מן הראוי, לא להרים את הלולב עד שלא בירכת. כי אם לא, אתה כבר קיימת את המצווה, נטילת לולב, אז אתה מרים. עכשיו, מה שעושים האשכנזים, ראיתי, הופכים
את האתרוג.
הופכים את האתרוג. למה? כי זה לא נטילה מכובדת, כלומר, כיוון שהעוקץ כלפי מטה, הצ'ופצ'יק כלפי מטה, זה לא אופן גידולו. הרי גידולו זה עם הצ'ופצ'יק כלפי מעלה. אז זה לא נקרא שנטלת, יענו. ולכן אתה גומר לברר, אז אתה הופך אותו.
הספרדים לא עושים ככה?
הספרדים לא עושים ככה.
לא מתמידים ימין ושמאל, ואז מקרבים וזה,
לפני
הברכה, ואז מקרבים, זה לא...
ואז מקרבים. מי אמר שלקרב זה... זה שמקרבים ביחד, זה מאז ימי רבינו מנחם רקנתי. לא לפני כן. תלמיד הרמב"ן.
כן. רגע, איך צריך לעשות את זה? צריך לברך, ואז ניטול את הלולב באלומין?
אתה מניח את הלולב ואת האתרוג על השולחן. בסדר? אתה מברך. אשר כשאנו עושה ויצוונו על נטילת לולב, אם זה ביום הראשון אתה גם מברך שהחיינו, ואז אתה מרים. ברגע שהרמת, קיימת את המצווה. אחר כך הנענועים, זה עוד סיפורים. אז לכן מברכים על נטילת לולב. כי זה עיקר העניין. בסדר? עכשיו, בכל דבר יכולת להגיד למה לקרוא לזה נענוע ולא ענפה. למה לא ענפת לולב? נענוע לולב. זה בגלל שיש מחלוקת מה עושים בדיוק. מה שאמרתי, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, זה אחת משתי השיטות בגמרא. יש שיטה אחרת שצריך לקשקש בו. לנער אותו, כמו שעושים האשכנזים. אשכנזים מחסקסים. הספרדים, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. תימנים, שניהם. כן, דעת הרמב״ם. שצריך גם, כל מה שהוא מוליך, מקסקס, מחזיר. בסדר? עכשיו, מה זה יום הנף? אז יום הנף זה היום שבו, שלום, מניפים את העומר. והבאתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם. נכון? ואז מה קורה אחרי העומר? משעה שהונף העומר במקדש, מותר החדש. החדש מותר. בסדר?
במה מותר?
באכילה.
אה,
מותר החדש באכילה.
פסח, אבל זה גם פסח.
אבל אני רואה על הפנים שלך שאת יודעת מה זה החדש, ואת לא שואלת. אני בכוונה חוזר. לא, אני עושה את זה כדי שאת תשאלי. החדש זה התבואה החדשה. כלומר, הרי זרעו בתחילת החורף, הגשמים גידלו את החיטה או את השעורה, ואת השעורה הזאת אסור לאכול. אסור לאכול, למרות שהיא נקצרה כבר, אפילו שקצרו אותה והכל, היא מוכנה. יש, עשו מזה קמח. הקמח הזה אסור באכילה, כל זמן שלא הניפו את העומר. עד אז אוכלים את הישן, ורק אחר כך את החדש. בסדר? זה נקרא יום הנף. עכשיו, זאת אומרת, אז איך אתה יודע, אתה נמצא ב-16 בניסן, יש לך קמח, אתה רוצה לאכול מזה. איך אתה יודע אם מותר או לא? אתה שואל, האם במקדש כבר הניפו את העומר?
נכון, אבל הדבר הכי שיכול לעשות זה מצות.
אז תעשה מצות.
אז מה אתה יכול לעשות במשך הפסח, נכון?
למה לא? תעשה מצות. כן, זה שזה פסח זה לא מעזיר הנקודה שלנו. כן, הנקודה היא אם זה מותר להכילה. כן, אז התשובה היא אסור כל הזמן שבמקדש לא יקריבו. אם אתה שומע ברדיו כתבנו מהמקדש מודיע שעכשיו הניחו את העומר, על המקום אתה אוכל את המצות האלה. בסדר? עכשיו, השאלה, מה עושים כשאין עומר? לימינו אין הנפת העומר, אז מה עושים? אז התקן רבן יוחנן בן זכאי שיום הנף כולו אסור. זאת אומרת, אתה מחכה עד השקיעה ועצת הכוכבים של 16, מתחיל יום 17 בניסן ואז מותר. כלומר, יש הפרש של יום שלם של 12 שעות בעצם לעומת מה שהיה בזמן המקדש.
עושים את זה היום?
ודאי, אסור לאכול חדש.
אבל איך אתה יודע אם זה חדש או
שם? זאת בעיה קשה מאוד. בדרך כלל התבואה החדשה בארץ גדלה סמוך לפסח, כך שאין לך בעיה. אבל מה עושים ממדינות ששם יש מספר תבואות בשנה? למשל במדינת רוסיה, שהשעורה גדלה מספר פעמים בשנה, ואז רוב השעורה היא חדש. מה אכפת לך? אז אל תאכל שעורה. אבל הבירה, בירה וודקה נעשים משעורה וחיטה. כן, אז מה עושים? בעיה.
עד מתי זה נקרא חדש? עד איזה תאריך?
עד 16 בניסן.
טוב, זה צריך להיות מקרה שבאותו הם הורידו ובאמצע.
לא, אתה קצרת כבר את השעורה שלך בחשבן.
בסדר,
זה בדיוק הבעיה. ואז עשית, התחלת לעשות מזה בירה. כל הבירה שבאזור שלך היא כולה חדש, אסור לך לשתות. מה אתה עושה? זה בעיה, לא? אז באמת היו רבנים שאמרו שאסור, אסור החדש, והיו להם כלים משלהם, כי הבעיה שזה מטריף את הכלים בדיוק כמו כל דבר. ודאי, אם זה אסור לאכול אז זה טרף, במיוחד שזה דבר שיש לו מתירים. כלומר, דבר שעתיד להיות מותר, כל זמן שלא עבר האיסור, זמן האיסור הוא מטריף ואינו בטל אפילו באלף. לא שזה בטל ב-60 כמו שאר הדברים, זה לא בטל אפילו באלף.
איך אפשר להכשיר?
אתה מגעיל את זה, או מחכה עד אחרי פסח. ברגע שעבר פסח, רטרואקטיבית הכל הופך להיות מותר,
בטל האיסור.
כן. אז באמת השאגת אריה, רבינו אריה ממץ, היה מסתובב בכל אירופה, ידוע ומסתובב בהרבה ערים, היה לו כלים משלו, מבשל בהם. אבל רוב עם ישראל לא עושה ככה. אז יש, זה אחד הדברים המופלאים בהלכה, זה דעת התז, רבנו דוד הלוי. כן, התז, על השולחן ערוך, תורי זהב, זה תז. אז הוא כותב שיש לנו כלל, שבשעת הדחק סומכים אפילו על דעת תנה במשנה שנדחתה על ידי הגמרא.
יש דעה שאומרת,
יש דעה בגמרא, במשנה, שהחדש נוהג רק בארץ ולא בחוץ לארץ, אף על פי שהסוגיה בתלמוד מניחה שהחדש קיים גם בבבל. אבל כיוון שזו שעת הדחק, כי אין לך דחק גדול מזה, אז אנחנו סומכים על דעת תנה שנדחה ומתירים. וכולם מסכימים עם התז הזה, זה אחד הדברים המדהימים. עכשיו, מה שמעניין, שהתז הזה, למה זה שאתה דחק? מה הדחק פה?
לשתות.
אם לא, אז מה ישתו? הם לא יכולים לשתות בירה, זה שאתה דחק. זה נפלא.
וכולם
מסכימים. כן, כולם מסכימים. עכשיו, יש בעיה באמת עם החיטה בארץ. החיטה שלנו באה מאמריקה. כלומר, יש חיטה ארץ ישראלית, אבל דווקא היא מיוצאת. מייצאים אותה לחוץ. כן, אז מייצאים אותה לקנדה, לארצות הברית, איטליה, ואנחנו מייבאים מאמריקה. חיטה פחות טובה. כן, אבל טוב, אז יש לנו בעיה.
אבל בארץ בכל זאת גם, מחכים יום אחד. נניח שהם מקבלים חזרה את החיטה מהמריקה.
מה זה מחכים יום אחד? אתה צריך לחכות את הפסח. נגיד קיבלת את החיטה הזאת בחנוכה, מה אתה עושה עכשיו? שלושה חודשים אתה צריך לחכות.
זה ספגטי איטלקי שמגיע אלינו.
יש בעיה, שגם כיוון שהוא חמץ, אז איך הוא עבר את הפסח? אכלת אותה עכשיו. ספגטי זה חמץ. מה?
לא, אחרי פסח.
מה? לא, הוא אומר שהגיע הספגטי בחנוכה לארץ והוא רוצה להיות בטוח שזה לא חדש, אז הוא יחכה עד אחרי פסח כדי לאכול אותו. אבל בינתיים עבר פסח. הוא מוכר. אז זה כבר אתה מסתבך, האם היתר המכירה של חמץ בפסח הוא תקף או לא.
זה מסובך יותר מה
שאני עדיף לא לאכול כלום. כן, כן, זה שתי תקנות. יש תקנה אחת של לולב ניטל שבעה גם במדינה, כן, גם את זה הוא תיקן. השאלה היא באמת למה הוא תיקן את זה, זו שאלה שאנחנו צריך להתמודד איתה.
אפשר למצוא איזה
טנה
שמקל
גם כמו ספגטי, כן, כי זה בא מאיטליה אתה אומר, אז אין בעיה. כן, גמרא. קודם כל, ומינה לה דעבדינן זכר למקדש. זו שאלה יפה. הרי רבי יוחנן מזכה עשה זכר למקדש. מי אמרנו לעשות זכר למקדש? אולי לא צריך לעשות זכר למקדש.
יש לנו עוד דוגמאות
לזה. יש עוד דוגמאות. על כל הדוגמאות אפשר לשאול. מה קרה לו לרבי יוחנן מזכה שהוא עושה זכר למקדש? מי אמר לו שצריך לעשות זכר למקדש? השאלה הזאת היא לא שאלה סתמית. לא. לראות לך להגיד, טוב, אז מניין, אז זה פסוק, זה לא ככה. מאורעות של העבר לכאורה אינם חשובים. כלומר, אם אתה אומר שצריך לזכור מאורע של העבר, צריכה להיות הצדקה מיוחדת לדבר הזה. כי העתיד הוא העיקר, מה אכפת לך? מה שהיה היה. איך אומרת הגמרא במסכת יומא? מהי דהווה? הווה. מה שהיה היה. אליפת מת.
אבל יש הצדקה.
כשיש סיבה מיוחדת, אז יש הצדקה. זאת אומרת, למה צריך לזכור את יציאת מצרים? שאלה, למה צריך לזכור?
כי כנראה יש הצדקה לזה.
מה הצדקה?
הצדקה היא שביציאת מצרים יש משהו
שבעתיד
יעזור
לנו. יפה, כיוון שזה מכין את הגאולה העתידה. כן, כלומר, כיוון שזה מביא לימות המשיח, אז צריך לזכור את יציאת מצרים. אבל אם זה לא היה עוזר לנו לזכור את יציאת, להביא לימות המשיח, היינו משאירים את זה בתהום הנשייה, נכון? כן. נכון, למשל, אתה לא חוגג את יום יציאת אור כסדים. למרות שגם זה חשוב, אברהם יצא מאור כסדים, זה היה יציאת מצרים שלו. אז למה אתה לא מזכיר את זה? כאילו אכפת לנו, הרי מאז הייתה יציאת מצרים, זה כבר הכניס את זה לתוך הארכיון, כן? אבל מכיוון שאנחנו עוד לא יצאנו לגמרי מגאולת מצרים, ממצרים, אז גאולת מצרים התחילה ולא נגמר, לכן זוכרים אותה. כן, אז גם פה, גם הבמות, למשל, יש הלכות במות. הייתה תקופה שהיה מותר להקריב בבמה, נכון? אבל היום אסור להקריב בבמה. אז מה עשה הרמב״ם במשנה תורה? כל ההלכות של במות הוא לא הביא. הלכות המקדש כן הביא. למה? כי המקדש אנחנו עתידים לבנותו, לכן צריך לדעת איך מקריבים. מה שאין כן הבמה, אנחנו לעולם לא נשוב לעשות במה, לכן אין צורך לזכור את ההלכות האלה. זה מה שכן, לכן הגמרא פה של ברצינות, מנהלן דעבדינן זכר למקדש, אולי זה שייך לעידן היסטורי קדום שכבר אין לו משמעות עבורנו. אולי זה סתם פולחן פרימיטיבי שטוב שהשתחררנו ממנו.
אולי כל הלכות עבדים ושפחות היה כבר,
בצורך. אלא אם כן נאמר שעדיין זה דקף. עד היום הזה אפשר לעשות עבדים ושפחות. למשל, אחד הדרכים שקיימות כדי להתיר ממזירים, נכון? משתמשים בהלכות עבדים לצורך זה, נכון? וזה הדבר הזה נעשה בהיסטוריה. יש בתשובת הרשב"א שעשו את זה. זה דבר שאפשר לעשות אותו גם היום. טוב. אז על זה שואלת הגמרא, ומינה לן דעבדינן זכר למקדש. כלומר, מניין לנו לעשות זכר למקדש? מה?
ומחפשים, יש את הנקודה שאמרנו שלעתיד לבוא יש לזה מטרה, ועכשיו מחפשים גם להביא פסוק.
כן, אנחנו צריכים לראות שכך דעת הנביאים. דאמר קרא, שאמר הכתוב, כי אעלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך נאום השם. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. כן, הנביא מתלונן, אין מי שדורש את ציון. בכלל, דבעי הדרישה, אם הנביא אומר שזה לא בסדר שלא דורשים אותה, סימן שצריך לדרוש אותה. נכון? איפה כתוב כאן בית המקדש? בפסוק?
ציון.
ציון. ציון זה המקדש. בסדר? ושיהיה יום הנף, כולו אסור.
זה מנהלן
שיהיה יום, באמת
שלא
אסור? בוא נבדוק. זה השאלה? לא, כי שם אנחנו שואל על עצם זה שהוא עושה זכר למקדש. אז זה אתה צריך פסוק בנביאים. עכשיו אנחנו רוצים להבין, זה שאתה נוטל לולב שבעה במדינה, אנחנו מבינים איך זה עושה זכר למקדש, אבל איך יום הנף כולו אסור זה עושה זכר למקדש? בכלל לא ברור שזה זכר למקדש, אולי יש סיבה אחרת. כן? מה הייתה העמה? כן, אם אתה רוצה לעשות זכר לעומר, אז תעשה משהו שדומה לענפת העומר. זה שאתה אוסר את כל יום הנף, זה לא עושה זכר לעומר. ואת רבה עושה בלגן. זה שונה מאשר בזמן המקדש. שבזמן המקדש החדש הותר מיד עם ענפת העומר. כלומר, בבוקר של 16, ופה אתה אוסר את כל יום 16. מה קרה לך?
הלולב היה ניתן גם במקדש
שבעה
ופעם אחת במדינה.
כן,
אבל העומר לא בת
המקדש. הרי מקדש,
אז יש הבדל.
יש הבדל, נכון. לכן אתה לא יכול להגיד שזה רק זכר למקדש, שהוא תיקן שיום יום הנף כולו אסור, אלא יש משהו אחר בראש שלה. כן, מה היא טעמה? אז זה פה לא משום זכר למקדש, אלא משום משהו אחר לגמרי. משום מהרה ייבנה בית המקדש. ואז מה? מה יקרה? מה זה מהרה ייבנה בית המקדש? ויאמרו, אשתקד מי לאכלנו בעיר מזרח, עכשיו נמי נחול. ולא ידע דאשתקד להווה עומר, העיר מזרח התיר, אשתדיקה עומר, עומר מתיר. זאת אומרת, מה קרה פה? יש מדין תורה, כשאין עומר, מתי מותר לאכול חדש?
למחרת.
לא.
בלילה.
לא.
אסור?
לא. מהבוקר של יום הנף.
מאותו בוקר של יום הנף?
כן. כלומר, מה שהגמרא מניחה בשלב הזה זה ככה. נא להכיר, זה ציור של יום 16, ט"ז בניסן. בסדר? פה זה השקיעה. השקיעה. פה זה הבוקר. הבוקר נקרא בעיר מזרח. פה זה השקיעה שלפני יום י"ז. בסדר? אתה איתי? נפלא. עכשיו, מתי הניחו את העומר? כן, הנף. יום הנף. עכשיו, כשיהיה בית המקדש קיים, אז החדש נאכל מהנף בערך. בזמן שאין בית המקדש קיים, מי דאורייתא מהעיר מזרח, ומי דרבנן, סכנת רבן יוחנן בזכאי מהשקיעה. אז זה שואל את הגמרא, למה הוא עשה את זה? אז אומר פשוט, נהרה ייבנה בית המקדש, ואנשים יתבלבלו, יגידו, שנה שעברה, כלומר, אם אתה לא עושה את התקנה של רבן יוחנן בן זכאי, ומותר לאכול כבר מהעיר פני המזרח, אז אנשים בבוקר של ט"ז על המקום יאכלו, כשיבנה בית המקדש, ולא יזכרו את ההלכה הזאת שיש יום הנף, שצריך את הנף. אז כדי להציל אותה מן האיסור, אז אמר רבן יוחנן בן זכאי, כל היום אל תאכל.
אבל כשיבנה
את המקדש
גם ישכח את ההלכה,
והוא
לא יודע מתי
בדיוק. לא, אבל החמרת, אז נגיד הוא לא אכל, אז מה קרה? הוא לא אכל, אבל על איסור הוא לא עבר.
אבל לא בעתיד השינוי, אני לא מבין למה פיסלו את זה.
כי אתה תתרגל.
לא אתרגל בגלל שאני אתרגל פה, ואז אני אתרגל לזה ולא יודע את ההלכה ממנה.
לא, הרבנים ידעו.
אז אני אעבור.
מה?
אז אני בעתיד אעבור אם אני אתחיל בבוקר.
אם אתה תתחיל בבוקר, זהו. תתרגל את המקדש, ואתה לא זוכר מה הסיבה שאתה אוכל מהבוקר. כן? זה מה שאומר כאן. מהרה ייבנה בית המקדש, ויאמרו, אשתקד שנה שעברה, האם לא אכלנו בהעיר מזרח? עכשיו נמי, גם עכשיו, נאכול, נאכל. ולא ידע, ולא יודעים, ולא ידעו, דאשתקד להב העומר. שנה שעברה לא היה העומר, העיר מזרח, התיר. כלומר, הערת המזרח מתירה. השתדיק העומר. עכשיו שהעומר חזר, עומר מתיר. כן, מה אתה אומר? אבל איך את יודעת? מתי הזמן של העומר? הרי אפשר להקריב את העומר כל היום. הרי, אז אנחנו לא יודעים באיזה שעה הכהנים הניפו. אולי הכהנים לא הספיקו להניף. בעצם כל היום כולו אנחנו לא יודעים מתי הם הניפו. את איתי או לא? כן? את מבינה או לא? אוקיי. עכשיו, כן. עכשיו, מדי אורייתא. כן.
שזה לפני, זה בבוקר.
כן.
זה היה כשחרב הבית? אחרי שחרב הבית בהתחלה.
כשחרב הבית היה מיד מותר לאכול את החדש בבוקר בהעיר מזרח של
תזן,
נכון? ואז מה הרב שר רבי יוחנן מזכאי אמר? אתם כל היום כולו לא תאכלו, תאכלו רק בערב.
בסדר, אז למה החליטו
להניף את העומר דווקא? אתה לא יודע מתי היו מניפים את העומר, השתדלו לעשות זה כמה שיותר מוקדם, אבל לפעמים היה עיכוב, העומר לא הגיע, העומר נשפך, הכהן חולה, הרבה דברים יכולים לקרות, נכון? ואם לא יניפו כל היום, מה קרה? נגיד, מישהו מה, התעצלו, התרשלו ולא יקריבו את העומר, אז מה קורה? אז בלילה מותר, כי עבר היום, כל מקרה.
אוקיי.
זאת מציאות שיכולה הייתה להיות גם בימי המקדש. בסדר? עכשיו, שואלת הגמרא פה שאלה רצינית מאוד. אומרת, מהרה יבנה המקדש, מתי בנית אותו? דמי בני אימת, אם נבנה, אבל מתי? אילמה דיבנה בשיצה, תגיד שבנו אותו בשישה עשר, זאת באותו יום נבנה המקדש, נבנה ספיקו, ככה הביאו חומרים, תוך חצי שעה נבנה המקדש. הרי העיר מזרח התיר, מה הבעיה שלך? גם אם אתה תניף את העומר, אבל כבר מותר מהבוקר לאכול, כי הבוקר המקדש עוד לא היה בנוי, ולכן מותר לך לאכול כבר מהבוקר, אז מה הבעיה? אלא דיבנה בחמיסר מחצות היום ולהלן להשתרה. אז זאת אומרת, אם תגיד שהוא נבנה אתמול בחמישה עשר, אז תתיר את הנפת, את האכילה כבר מחצות היום. למה? כי גם בזמן שבית המקדש קיים, גם מי שלא ידע מתי יניפו את העומר היה אוכל אחר. תתיר,
אז למה הרבה פעמים אתה עושה את כל היום? שהרבה פעמים אתה יעשה חצות לא נפרחה דאיבנה בחמיסר סמוך לשקיעת החמה. כלומר, הוא נבנה בחמישה עשר, אבל סמוך מאוד לשקיעת החמה של שישה עשר. אינמה דאיבנה בלילה, או שהוא נבנה אפילו בלילה. ואז מה קורה? יוצא שלא העיר בני המזרח מכיר אותו, אלא העומר. עכשיו, בני האדם, בנו את המקדש בלילה, אז הם רגילים לזה שבהעיר פני המזרח מותר להם, וזה לא נכון, כי אף אחד לא הודיע להם שהמקדש נבנה. כי הרי אם באמת המקדש נבנה שבועיים לפני פסח, כבר אין בעיה, כולם יודעים מכאן ואלה, ועם הנפת העומר יש זמן ללמד את זה את העם. אבל פה מדובר שהוא נבנה בלילה, לא בלילה, הרי אסור לבנות את המקדש בלילה. כן, אסור לבנות את המקדש בלילה. איפה ימים? יש
פסוק.
אתה באמצע בניית המקדש.
כן?
עוצר עבודה עד מחר בבוקר. מה יש מה בעיה? כמו שלא בונים את זה בשבת. לא בונים את המקדש בשבת. נכון? אז לא בונים את המקדש בלילה. מה? לא זוכר למה. זה כמו שהרצל אמר. כן? צריך להקים מדינה לפי משפט גלוי. בלי פרוטוקולים וסודים. כן? אז גם המקדש זה משהו מאוד רציני, צריך לעשות אותו באור יום. כן, זהו, תראה להם, לא שאתה מעמיד עובדות בשטח בפני הוועדות בינלאומיות. אז לא בנים, לא בנים את המקדש בלילה. אז מה גמרא אומרת שיכול להיות שנבנה בלילה, ושבגלל זה תיתן רבן יוחנן בן זכאי לתקנה שלו? זאת אומרת שרבן יוחנן בן זכאי חשש מאוד שיבנה את המקדש בלילה מן השמיים. אבל השמיים עושים הרבה דברים שאסורים לנו. לא, בעיר מזרח ממש. זה יפה, צריך להגיד, כן? אפשר גם לזה להגיד, נכון. ואז באמת להגיד, בדיוק ברגע האחרון. כי הרי בטוח שבדין יקריבו את העומר בבוקר. אנחנו סומכים עליהם שהם מאוד זריזים ולא ייתנו לחצי היום לעבוד. כן, נכון. נכון, אם בית המקדש נבנה בלילה, מה אכפת לנו הרי... כי יכול להיות שבמצב כזה בדין כן מתעצלים. זאת אומרת, מה שאין בדין מתעצלים, זה כשהמקדש בנוי, הם יודעים שיש מקדש. אבל פה זה נפל עליהם כרעם מיום בעיר, הם לא הספיקו לקצור את ה... הרי מתי קוצרים את העומר?
בלילה.
בלילה לפני כן, פה הם לא קצרו. עכשיו, יש גם בעיה, גם הגמרא מציעה שהוא ייבנה גם בחמישה עשר לקראת השקיעה. זה יום טוב, יום טוב של פסח, יום טוב ראשון. אז זה עוד ראייה לזה שהמקדש פה נבנה באופן ניסי.
אני יודע שיש...
מה?
אני חושב
שיש... הגמרא אומרת מקדש, פה היא אומרת מקדש, מעניין. יכול להיות שאת צודקת שמספיק מקדש, אבל פה הגמרא מניחה שצריך מקדש. אז זה לא משנה, נגיד גם מזבח, צריך להקים במזבח. כמה זמן לוקח להקים מזבח? לפחות דקה וחצי, נכון? אם לוקחים מזבח כבר בנוי, מקלקר, אני יודע מה, טרום, כן? מזבח טרום. צריך את הזמן לקבוע אותו, להבריג, אני יודע מה, משהו. אז לכן, זה אחד המקורות לזה שהמקדש נבנה בלילה. יש על זה... כן, לא יודע. הגובה שלו? לא, לא, לא. הגובה של המסגר זה 16 קילומטר וחצי. שבע מטר וחצי, מה יש? סך הכל. למה? אבל אין מדרגות למסגר, מה מדברת מדרגות? חז וחלילה, איזה מה? לא, יש גם הסובב, אבל זה לא מדרגות. כן, רמפות. אסור, ולא תעלה במעלות המזבחים.
כהנים, נכון.
אה, לפועלים. לא, אין צורך. אין מדרגות עם אלתות במזבח. לא, אין צורך. יש השיטים. אם מישהו רוצה לברוח דרך השיטים, שייכנס. כן.
כאן, אנחנו
נוצאים
להגיד למה
רמי
רבי
נכון
זכאי
וזכאי
הקים את זה.
בן זכאי.
בן זכאי.
כן. כן.
עכשיו, התיאור של
המראה,
אחת
התיאורים
של המגיע זה שבית המקדש יבלה בבוקר, לפנות בוקר.
כן, משהו כזה.
בגלל זה הוא
פסק אחר. כן, זה אחת הראיות שמביא הרב מרדכי אליהו, שהעניין הזה של בית המקדש מן השמיים זה רציני. כן? עובדה שרבי יוחנן בן זכאי תיקן על זה תקנה שלמה.
זה באמת כך חושבים שזו התקנה ירדה?
בשלב הזה של הגמרא כן. איזה מעל זה?
לא, מה זה
נכון? הוא לא רואה את עצמו רשאי לבנות בית המקדש. בסדר.
הרמח"ל פוסק על שתי סכימות, גם משמיים ואנחנו צריכים לעשות.
יש ארבע שיטות בזה. יש ארבע שיטות בזה, בסדר.
השאלה אם זה
רציני
כאופציה, מה
שהרמח"ל אומר? הוא סובר שהוא ירד מהשמיים, על פי הזוהר. ככה הוא מבין את הזוהר. אז הוא חולק על הרמב"ם. כי הוא אומר שהרמב"ם... לא יודע, הוא אומר שהרמב״ם אמר שבעניינים של הגאולה אין אדם יודע איך הדברים יהיו עד שיהיו, אם כן הרמב״ם בספק ויש ודאו של הזוהר, אז ודאו של הזוהר
הרמב״ם לא כזה לדבר כל
כך. כן, אני אומר לך מה אומר הרב אליהו, אני שמעתי אותו במאוזני. כן, אז הוא אומר ודאו של הזוהר טוב מספקו של הרמב״ם.
אין מקום.
כן, ככה הוא אומר. טוב, בסדר.
ושוב אני אומר, הרמב״ם לא כזה לדבר כל דבר שם.
אתה צודק, אז מה?
אין מקום שרשי אומר שאנחנו נבנה את זה
בעיניים. רשי מה זה? בכל זאת זה גם קליבר. מה?
אין מקום שרשי אומר שאנחנו נבנה אותו בעיניים?
אפשר לדייק את זה מכמה מקומות ברשי, שאנחנו נבנה אותו בידינו. אבל אפשר להתווכח על כל המקורות האלה.
אם יש אדמורן ענק, אני משלשל לאט לאט את המבנה.
אז זה לא מן השמיים.
מהשמיים, זה בידינו, זה הכל
ביחד. הכל. אדמורן זה נזכר מהשמיים?
כן.
דרך, אני רוצה להבין, מי שאומר מן השמיים, למה הוא מתכוון? זאת אומרת, זה מטאור שמסתובב עכשיו מסביב במערכת השמש.
שקיים כל הזמן.
כן, כתוב, הוא כתוב שהוא משוכלל, בנוי למעלה. זאת אומרת, יש איזה מקום, שזה מטאור שמסתובב כעת כבר כמה אלפי שנים ברקיע, במרחב הבין גלקטי. ויום אחד, נכון, משהו כזה.
או שזה עוד למטה. ואנחנו לא יודעים
שהוא
כמעט שלם.
אה, זה אפשר.
זה יהיה חמלומה בפרח.
רעידת אדמה.
ואז מתגלה.
וואו, זה נקרא מן השמיים, זה חידוש, השמיים זה למטה.
זה מי השמיים שזה בא, אנחנו עושים.
כן, אפשר, כל מיני דברים.
אבל אתה יודע, זה מצחיק, בתקופה של שלמה המלך היו פחות מלכים, פחות כלים, והרצו אותו בעיניים, אז למה דווקא היום שזה יהיה משהו?
טוב, יש כל מיני סיבות לחשוב את זה, אבל יש בזה ארבע שיטות. יש שיטה שאומרת שבני בידי אדם, דת הרמב״ם, הם בני אדם באים, לוקחים בלוקים, מפוצצים קצת דינמית פה, קצת בונים שם, משייפים וזה, בסוף יש מקדש. צולל בונה, מכרז וכיוד זה, זה נעצר באמצע בגלל בגץ, כל מיני דבר, כן? נמנע בסוף.
יש לך תגיע לזה.
כן.
יש.
זה דת הרמב״ם. דת פשט רשי, כפי שרגילים להבין אותו. אני לא יודע אם זה באמת רשי התכוון, אבל דת פשט רשי, שהמקדש זה איזה מין מטאור שממתין לירידתו. כן, כוסס את הציפורניים כבר אלפי שנים, המטאור הזה, מחכה לרגע שיתנו לו רשות לנחות. בסדר? דעה שלישית, זו דעת האור החיים הקדוש. האור החיים אומר, אנחנו נבנה, והקדוש ברוך הוא ישלים. די דומה למה שהיה במקדשים הקודמים אגב, ששרתה שכינה אחרי שבנינו, אבל הוא אומר קצת יותר, זה הוא גם יוסיף עוד כמה בלוקים. דעה רביעית, שהמקדש ירד מן השמיים ואנחנו נשלים את החסר, סמכנו בתיקונו, זאת אומרת, הראינו בבניינו ואתה מוסיף את הכוחלת, את הידיות, את המדבקות פה, שם וזה, פיניש, זה סמכנו בתיקונו. יש דעה חמישית, דעת רמח"ל. הרב מרדכי אליהו אומר את זה לפעמים כדי לנחם את האנשים שכל כך רוצים לבנות, אז הוא אומר, אז יגעו, יהיה לכם משהו לעשות. נו, יש דעה חמישית, זה דעת הרמח"ל, והוא צודק. דעת הרמח"ל, מה שמאוד מעניין, תראו איך שהוא אומר את זה. הוא אומר, הוא ירד מן השמיים, ואז נבנה אותו. לא, הוא ירד מן השמיים, ואז נבנה אותו. מה זאת אומרת, ירד מן השמיים? זה ירד, זה לא צריך לבנות. נו, נו.
האפשרות
לעשות
את זה,
זה שאנחנו
נבנה אותו, זה אומר שבשמיים,
לא, מה זה המקדש של מעלה? זה מקביל למה שאפלטון קורא אידאות. האידאות האלה הן תסות בשמיים המטאפיזיים. יום אחד זה מתגלה, מה זאת אומרת זה מתגלה? אתה מסתובב בהר הבית ואתה רואה ברוח הקודש שפה צריך לשים את המזבח, פה את הקיר הזה, פה את החלון ההוא. אז בגלל שהוא ירד, מה נשאר לך לעשות?
לבנות.
זה הכוונה. זה מה שלרדת. לרדת זאת מציאות מטאפיזית, זה לא דבר גשמי. כן? בדיוק. אז שרו של עשיו, אתה היית עומד שם, לא היית רואה כלום. כן? כתוב, כן. כתוב. בשביל מה כתוב? לא רשום. כתוב. איך בתמיד השנייה? איפה זה כתוב? במסכת מידות. זה תיאור של המקדש של בית ראשון. זה תיאור מקדש שלמה, מה שאני. הרב
זיני הציג את זה, הוא הציג את השאלה לפני שבועיים.
הרבה דברים מדבר על זה, כן.
הוא אמר שמה זה בני השמיים? זה בעצם שכמו שנבנה בית המקדש של שלמה, אז שכינה שרתה. זה בעצם מה שהיקרה.
טוב, זה פירוש, זה פירוש. אז זה דומה לרמב״ם. זה כמו הרמב״ם. אז זה כמו הרמב״ם. כן, אבל בסדר, אפשר להבין את זה כל מיני אופנים. טוב, משמע פה שהוא יורד מן השמיים. כן, טוב. עכשיו, אמר רב נחמן בר יצחק, רבן יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה. יש פה חידוש עצום. לא כמו שחשבת עד עכשיו. מה חשבת עד עכשיו? שמידי אור היית בעיר מזרח ומידי רבנן בשקיעה. אומר לא, זה לא נכון. מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי זה מידי אור היית. למה? ואמר, ואז מביא מה זה שיטת רבי יהודה, עד עצם היום הזה, עד עצמו של יום, וכסבר עד ועד בכלל. זאת אומרת, מה שכתוב עד עצם היום הזה, אפשר להבין את זה, עד עצם היום הזה, עד העיר המזרח, אסור לאכול את החדש, מכאן ואילך אפשר להגיד לא, עד ועד בכלל. זאת אומרת, מדאורייתא באמת בשקיעה רק מותר לאכול את החדש, אלא אם כן הקרבת את העומר והקדמת את ההבל. כלומר, זה לא תקנה דרבנן לפי הפירוש, לפי רבי יהודה, אלא זה הדין עצמו. אז אין פה שום שאלה לא מהרה יבנה המקדש, ולא זכר למקדש, ולא כלום. זה פשוט, לא ראיתה שכשאין מקדש, זה עד השקיעה.
רגע, מה זה עד עצם?
כתוב, ולחם וחליב, ולחם וקלי וחרמל, לא תאכלו עד עצם היום הזה. אז מה זה עד עצם היום הזה? עד 16 בניסן, נכון?
עד הבוקר של 16
בניסן. זהו, זה בדיוק השאלה, מה פירוש עד? מה פירוש המילה עד? אתה יכול להגיד עד, במובן של עד ולא עד בכלל, אתה יכול להגיד עד במובן של עד ועד בכלל. מחלוקת תנאים, רבי יהודה אומר שעד זה עד בכלל, וחכמים אומרים שזה לא עד בכלל. אז זה אומר, רב נחמן בר יצחק, שבעצם רבן יוחנן בן זכאי, כשקבע שיום אין אפילו לא אסור, זה בגלל שהוא סובר כרבי יהודה, שעד זה עד בכלל.
זהו, עד בכלל זה יום שלם, דקה?
יום שלם.
זה יום מסתובן בכלל?
עד שיעבור היום הזה.
עד סופו.
כן, עד עצם היום הזה, עד שהוא יעבור. איך אומרים?
כן? בנדיות דתי התורה לא הייתה כותבת על חורבן בית המקדש ואז ההלכה הזאת
לא, אבל התורה יכולה לכתוב מה הדין אם לא הקרבת את העומר.
זה כן,
זה כן, וזה מספיק לנו, לא צריך שהמקדש יחרב בשביל זה, מספיק שהעומר הלך לאיבוד שלא מוצאים אותו, אני יודע, עכברים אכלו את העומר, כל מיני דברים יכולים, שזה גם כן בדיעבד. אז כאן יש פה הנחה של רב נחמן בן יצחק שרב יוחנן בן זכאי סובר כרבי יהודה. אתם איתי?
כן.
טוב, על זה יש קושיות. ומי סבר לה כבטא והמפליג פלי גלה. מה אתה אומר שרב יוחנן בן זכאי סובר כרבי יהודה? יש לנו ידיעה מפורשת שרב יוחנן בן זכאי חולק על רבי יהודה. דתנן, שהרי שנינו מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנף כולו אסור, אמר רבי יהודה ועלו מן התורה הוא אסור דכתיב עד עצם היום הזה. זאת אומרת, אתה רואה בלשון המשנה במסכת סוכה, איזה משנה בסוכה, אתה רואה שרבי יהודה חולק על רבן יוחנן בן זכאי.
לא,
הנה, זה ציטוט, כתוב ככה, מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיום הנף כולו אסור, אמר רבי יהודה והלא, סימן שהוא חולק, מן התורה הוא אסור. אתה רואה שרבי יהודה נוקט לשון שחולקת על רבן יוחנן בן זכאי, סימן שרבן יוחנן בן זכאי חולק עליו.
שרבי יהודה בכלל לא חושב שזה מן התורה.
לא, שרבן יוחנן בן זכאי לא חושב שזה מן התורה. אז מה אתה אמרת רב נחמן בן זכאי שהוא סובר כמו רבי יהודה? תשובה, הטעם רבי יהודה הוא דקטעי, ורבי יהודה שטעה בהבנת בר הפלוקתא שלו. אי הוא סבר, הוא חשב רבי יהודה, רבן יוחנן בן זכאי מדי רבנן כאמה, ולא היא מדי אורייתא כאמה. כלומר, רבי יהודה לא הבין שמה שהוא אומר זו גם דעת רבי יוחנן,
שזה
מדי אורייתא. וההתקין קטנה, ולשון התקין פירושו שזה רבנן. אם זאת התקין, לא צריך להתקין אם זה הדין. מה התקין? דרש והתקין. כלומר, דרש את הכתוב כרבי יהודה, ועל יסוד זה התקין. זאת אומרת, זה לא תקנה במובן הרגיל של המילה שמידי אורייתא זה מותר ומידי רבנן הוא אוסר, אלא דרשת החכמים היא התקנה.
השאלה,
מה? נו,
אני לא מבין איך זה מידי רבנן איך הדרשה היא מידי אורייתא.
כי כתוב עד, עד אתם אומרים, זה מבין שעד זה עד בכלל.
הוא מנסה לברוח מזה שזה
מדרבנן, נכון? זה לא מדרבנן, נכון, למרות שהוא כתב התקין. התקין הוא ביטוי קשה, כי הוא משמע ממנו שזה רק מדרבנן. לא, הוא לא מוכיח, אבל הוא מסביר. הוא אומר, אני יכול להשתמש בביטוי התקין גם לדאורייתא. מתי? כשזו דרשה חדשה. כלומר, דרשה שלא הייתה ידועה, כי לא הייתה ידועה, כי המקדש היה בנוי לפני כן, אז לא היה מי שיורה את זה. אז מה עשה רבן יוחנן בן זכאי? דרש את הכתוב והבין כרבי יהודה שעד זה עד בכלל, ואז התקין שיהיה יום הנף כולו אסור. כלומר, מה זה התקין? גילה, פרסם.
גילה דאורייתא הישר חדש שלנו.
כן, נכון, שלא ידענו עליו כי הוא לא היה שימושי. אפשר להגיד, אפשר לקשור את זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה...
אותו כיוון.
זאת אומרת, אבל זה לא פשוט כל כך. אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, אלמלא סופרים שדרשו, כן, זה הכסף משנה, כן, אבל זה לא פשוט שזה דעת הרמב״ם. נגיד ככה, לפי הכסף משנה, לפי שהוא מבין את הרמב״ם, אפשר להגיד כמוך, זה לא ברור שהכסף משנה צודק, כן, כי יש הרבה שכתבו על זה, שאפשר להוכיח שכשהרמב״ם כותב דברי סופרים, הכוונה דרבנן ממש. כן. מי כתב על זה? הרב בנדיק כתב על זה, יכול להיות. אבל ראיתי גם איזה ספר שלם שמישהו כתב על זה, אני לא זוכר. אני קצת דברי סופרים, הרב קפר זה אני זוכר, בטוח אומר. זה מוכח מתשובה של הרמב״ם. כי שאלו את הרמב״ם על הדבר הזה. איך הוא כתב שקניין כסף זה מדי רבנן? אז הוא אומר, חזר טבעי. כן. לא, זה זה בפאר הדור, כן, נכון שזה בפאר הדור. אבל זה גם בתשובות רבי אברהם בן הרמב״ם. כן. אתה רואה?
והניף את האומר, עד עצם היום הזה מתייחס ללחם ולחם קלי וקרמל, לא תאכלו עד עצם היום הזה.
נכון. נכון, נו. נכון, זה כמו שאנחנו אומרים. עד עצם היום הזה אסור לאכול. לא קשור לענפה, זה בדיוק העניין.
לא קשור לענפה.
אלא אם כן, בהמשך של הפסוק,
עד אבי
החמת. עד אבי החמת, אתה אומר התנופה. זאת אומרת, או, זה שתי אופציות. כן? כן.
על דרישה מן התורה, דרישה של פסוק של נוצר, אפשר להגיד שזמי קנה מדאורייתא.
כן.
אפשר לקבוע אותם דרישה של הפסוק מדאורייתא?
בוודאי, איך אנחנו יודעים מה דין דאורייתא? אנחנו דורשים את הפסוקים.
זו דרישה תמיד.
לא תמיד, אם זה כתוב שחור על גבי לבן, אתה לא צריך לדרוש. אבל לפעמים כשזה דורש דיוק, אז החכמים בשביל זה הם מקבלים משכורת, הם קוראים את הפסוקים ודורשים.
יש כללים לדרוש.
כן, 13 מידות, התורה נדרשת וכולי. יש גם דיוק. ועל פי דרשותיהם הם קוראים, האם זה מדאורייתא, מדרבנן. לפעמים הדין ידוע, רק אתה לא יודע אם הוא מן התורה או מדרבנן. אבל זה אומר דבר חשוב. זאת אומרת שמשעה שהחכם דרש, זה הופך להיות דאורייתא. הוא הקובע, הוא נשיא הסנהדרין. מישהו יכול להגיד לו לא? אפשר, אבל רבי יוחנן זכאי, זה אף אחד לא העיז. אבל מה שאני רוצה לומר, מה שהתקבל או לא התקבל, אם מתקבל, אם מתקבל בסנהדרין או מתקבל באומה. כי אם מדובר על דאורייתא, זה הסנהדרין קובעת. אם מדובר על דרבנן, זה תלוי באומה, אם האומה מסכימה או לא מסכימה.
הסנהדרין, אם הנשיא קובע שזה דאורייתא, או שזה כולם מסכימים?
לא, אם הוא במיעוט, אז לא נצביע על הנושא הזה. כלומר, הוא יכול להכשיל, יש לו וטו, וזה נשאר מחלוקת. כלומר, אם כל הסנהדרין נגד הנשיא, אז זה לא שההלכה כמו הסנהדרין נגד הנשיא, אלא זה נשאר מחלוקת. זה גמרא, משנה בחגיגה.
ואם אחד מהם איתו?
אחד מהם איתו? לא יעזור. תמיד, אני חותם לך שתמיד יש אחד איתו. אתה לא רוצה את קרבת הנשיא? טוב. מה? טוב, זהו.